שלום לכולם. אנחנו באורות התחייה שיעור שני הפסקה. אני אקרא קצת רק מה שראינו בזריזות ונמשיך. חיים אנו עם הציורים הרוחניים. יש לך ספר אורות? אולי תביאו לו ספר אחד. יש פה ספר? יש פה ספרים? זה נמצא בעמוד עמוד סמך. בסדר? חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים, שם איננו מקושרים אליו בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו, בין שיהיה מקום זה מקום ממשי, מידת ארץ, בין שיהיו מעשים שהציורים האלה כמוסים ביסודם, בין שיהיו מחשבות ורעיונות מאיזה מין שיהיו, מי שבא לקוט סעיפים הללו, מי שממעט את חילם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשד חיינו ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. זה ראינו שיעור קודם, שהרעיונות הרוחניים, האידיאלים, האלוהים, הם מצויים בארץ ישראל, מצויים במצוות, מצויים בכל האמונות והדעות, ואנחנו, זה עצם החיים שלנו, אנחנו חיים את האידיאלים האלה בתור נשמה, מופיעים אותם בחיינו, מאשרים אותם בעצם חיינו. בכללותה של התורה הכתובה והמסורה ובהסתרגות כל ענפיה, ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה, מצד מגמת חייה יותר עליונים בצורה מהירה, חל הבנתה והרחבתה בגיונותיה, בסגנוני הרצאותיה, בתוצאות השקפותיה על ההוויה, על העולם, על האדם, על היחיד, על החברה, על הטוב ועל הרע, על החיים ועל המוות. כל מה שההבנה והכרה התורית מתגלה יותר באומה, מתבססת יותר ויותר נשמתה בקרבה, וכוח חייה מתעלה ומתעדר. המעשים הבסיסים החומריים, הנושא הממשי שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בה מתוצאותיה, וכפי אותה המידה שתתגדל ההבנה התיאורית בגדולת ערכה, כן יוסיף להתנוצץ קרב האומה כולה, האור החבוי אשר במעשים כולם, תתגלה מידת התפארת שביהדות המעשית בכוחה לאלוהים. גם את זה עוד ראינו, שבתורה שבכתב, תורה שבעל פה, מצויה השקפה האלוהית על כל היש, ההבנה היותר עמוקה, יותר מהירה, וככל שנהיה מחוברים לימוד התורה, ככל שהתורה תחיה בנו יותר, תופיע בנו יותר, נקיים אותה יותר, אז היהדות היא תתגלה בצורה מהירה, שהרעיון הרוחני, טעמי התורה, טעמי המצוות, הם מופיעים בהלכות, מופיעים במצוות עצמם. זה לא מעשים יבשים, שזה עלול להתראות ככה אם לא לומדים אמונה, אם לא מבינים את הטעמים, אלא זה מופיע במה שהרב סיים פה, מידת התפארת שביהדות המעשית. כלומר, העולם הרוחני והעולם המעשי הם מאוחדים. העולם המעשי הוא מאיר מכל הרזים, מכל הטעמים הנפלאים שבכל מעשה המצוות. יש אשר ייכשלו החיים במהלכם. עד כאן אני חושב פחות או יותר ראינו, נכון? אני צודק? אתם זוכרים? יש אשר ייכשלו החיים במהלכם ולא יעצרו כוח ללכת עם הציורים הרוחניים, ויפה זה הרוח השואף להגשימם במעשה. כלומר, יש תקופות שיש קושי מכל מיני סיבות, מצד רדיפות הגלות, מצד שלא עוסקים באמונה, מצד גזרות של הצער, מצד המרציות הגדולה. לא יעצרו כוח החיים ללכת עם הציורים הרוחניים, ויפה אז הרוח השואף להגשימם במעשה. יש פער בין הרצוי ובין המצוי, אז תיוולד מבוכה והדעות מתפלגות. ואמרנו, לאן הן מתפלגות? אמיצי הרוח יאמרו, החיים הם עלולי מחלה, אבל גם עלולים לשוב אל הבריאות השלמה, וכל אשר יחובר לחיים יש ביטחון. מה הכוונה? כלומר, זה ברור, כשאתה בא להגשים רעיון אלוהי בעולם הזה, בעצם החיים זה עלול למחלה. היצר הרע הוא מרקד בתוכנו, ויש נטיות חומריות, יש תאוות, יש פשוט בורות, יש קשיים מכל הכיוונים, אבל החיים, עם כל זה שהם עלולים למחלות רוחניות, אבל הם גם עלולים לשוב אל הבריאות השלמה. הירח הוא יכול להיות חסר, הוא יכול להתחסר, להיות פוחת והולך, אבל הוא גם יכול להיות מוסיף והולך, שהוא בתחילת החודש מתחיל להתמלא. כלומר, החיים הארציים הם מתחילים להופיע את אור הנשמה, אור השמש. וכל אשר יחובר אל החיים יש ביטחון. כלומר, כל עוד יש הערה מסוימת, כל עוד יש אפילו קבוצה של צדיקים שמקיימים מצוות, כל עוד קיים אליהו הנביא בעולם, למרות שכל העם הם עובדי הבעל, כמעט. חוץ מזה כמה נביאים שעובדיה שם החביא, ועוד כמה וכמה צדיקים פה ושם מבוזרים, באמת העם היה שקוע. כל עוד יש את הניצוץ הזה, את החיבור של המצוות אל החיים, של האמונה על החיים, אז הכל יכול ללכת ולהתפשט מחדש. אתם מבינים? היטלר אמר, ימח שמו וזכרו, כל עוד יש יהודי אחד חי בעולם, אז הכל יכול להיות חוזר ונאור, כל המוסר. לכן, הפתרון הסופי זה לחסל את כל היהודים עד האחרון שבהם. אפילו דור רביעי, שיש לו איזה סבתא של סבתא יהודיה, אני חייב לחסל. אתם מבינים? את הרעיון הזה, וגם אותו דבר באמן, זה כתוב. ואיבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, נכון? לא זוכר את הפסוק, הוא רוצה לשלוח בעם מרדכי, עם מרדכי והחכמים, ואחר כך כתוב גם כן, עוד פעם הביטוי הזה, עמו. הוא הבין אמן שכל עוד יש יהודי אחד בעולם, הכל יכול לשוב, כל ההערה הרוחנית, כל עוד יש חיבור, קיום התורה, למרות שזה בצורה חסרה, בצורה של מחלה. כל עוד יש חיבור אל החיים, יש ביטחון שהכל ישוב. האידיאלים היקרים, אני ממשיך, הגנוזים בחביוני המעשים, מחויבים הם לצאת אל האור דווקא על ידי התגלמותם במעשים. כלומר, המידות האלוהיות, הדעות הישרות, האמת המוחלטת, העליונה, היא גנוזה בתוך המצוות, והיא צריכה לצאת דווקא על ידי התגלמותם במעשים, זאת אומרת, בעולם המעשה. אחרת זה מרחף בשמיים. כל זה רעיונות שלא מופיעים בארץ בעולם המעשי, הם גם עלולים להיות אמורפיים, גם עלולים להיות מאוד גמישים, גם הם לא מופיעים סוף סוף. הם צריכים לצאת דווקא אל האור על ידי התגלמותם במעשים. צריכים להאיר את כל חשקת החיים, והחושך עודן הגדול הוא ורב מאוד. לא נוכל לומר עליהם, למור עליהם, שכבר גמרו את מלאכתם, נגמרו ובאו לתעודתם. זאת אומרת, הרב פה מדבר בעצם על תקופות שהן עלולות לא להיות תקופות מורכבות. תקופות שיש קושי להופיע את הציווי האלוהי בשלמות. כמו שנתנו דוגמאות לזה בשבוע שעבר, לפעמים יש קושי לעלות לארץ ישראל. קושי כי שולטים פה הטורקים או הבריטים. יש קושי כי עלו 300 אלף גויים מרוסיה. אז מה תעשה עם הגיור? אז אולי תעשה גיור לא אמיתי. יש עכשיו מריבות אינסופיות לגבי סגירת העסקים בתל אביב בשבת. אתם מבינים את המשמעות של זה? זאת אומרת, אנשים אומרים, מה באת לחנוק אותנו? מה זה פה כפייה דתית? מצד שני, למה זה מגיע המצב הזה? איך זה מתעורר, הבורות הזאת ביחס אל השבת וכו'? יש קושי. אנחנו עדיין לא הגענו אל המנוחה והנחלה. יש לעומת, למה הרב כותב את זה? הם צריכים להעיר את כל חשקת החיים המעשיים, והחושך עודן הגדול הוא ורב מאוד. לא נוכל למור עליהם שכבר גמרו את מלאכתם, נגמרו ובאו לתעודתם. לעומת מה הרב כותב את זה? יש גמרא כזאת, אני אראה לכם את זה, זה זה גמרא שאומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא. מה הכוונה של המושג הזה? מצוות בטלות לעתיד לבוא. זה נמצא בנידה סמך א', רב יוסף אומר את זה. אז אני אקריא לכם משהו שהרב כותב, בסדר? אני רק רוצה לומר שאנחנו לא שם. זאת אומרת, מצוות בטלות לעתיד לבוא, זה עדיין לא הגיע. וגם צריך להבין את המאמר הזה, מה הכוונה מצוות בטלות לעתיד לבוא. הרי אנחנו אומרים שהתורה היא נצחית, נכון? אומר פה הרב, זה באגרות ב' עמוד רישנון, אגרת תף ריש למד, שאלתך אודות מאמרו של רב יוסף, בנידה סמך א', מצוות בטלות לעתיד לבוא, שהוא נגד היסוד העיקרי שנצחיות תורתנו הקדושה, היא שאלת הראשונים. הרבה דברים נאמרו בזה, והמחובר בעניין הוא, שאין העניין שנצחיות התורה במעשה הגשמי של חובת המצוות נוגע, כי אם כל זמן קיום עולם הזה. כלומר, כל עוד העולם הזה קיים, אז התורה היא נצחית. וגם ימות המשיח הם בכלל זה. כלומר, ימות המשיח, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות כתוב. שהם לכל האופנים ימים שהעולם עומד במעמדו כמו שהוא. והגופים הם אותם הגופים הנהוגים מימות עולם, שכל מעשי המצוות שייכים בהם. כלומר, ימות המשיח יש לנו פה, יש לנו אוכל, מזון, אנחנו צריכים לברך ברכת המזון, ליטול ידיים, להפריש תרומות ומעשרות, לשחוט כמו שצריך, לא לסחור בפירות שביעית. אבל אחר תחיית המתים, שהעולם הוא אז עולם חדש לגמרי, אז יש לומר שאינו עוד זמן של עבודה ועשיית מצוות, כי אם של קיבול שכר. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. כלומר, מצוות בטלות לעתיד לבוא, הכוונה אחר תחיית המתים. שם זה נקרא לקבל שכרם. ועם זה מבינים אנחנו שאין הפקעה של חובה זאת עניין כלל לביטול התורה חלילה. כי אם שהוא ביאור שתנאי החיים העתידים לבוא לעולם הבא לאחר התחייה, יהיו כאלה שהרבה עניינים עם מעשי המצוות, לא יהיה בהם שייכות מצד תכונת החיים. מה שייך לקיים ברכת המזון? אם חזל אמרו, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה. אז על מה תברך ברכת המזון? כלומר, החיים הם השתנו. התורה היא נצחית, אבל תנאי החיים הם עתידים להשתנות. אתה לא תקיים מצוות קבורה, כי לא יהיו מתים גם. בסדר? זה חיי נצח. אז הרבה מהחלקים של התורה הם נהיים לא רלוונטיים שם. התורה היא נצחית. אמא שמביאה את העולם למצב העתידי הזה שבו הגוף הוא בטל אל הנשמה. הוא אורח אצל הנשמה. לעומת העולם הזה שהנשמה היא אורחת אצל הגוף. לא נדע מה יהיה עד שיהיה. חז"ל אמרו, אין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחה כלו. מה יהיה? לא יודע, תחכה ותראה, מה הלחץ? אתה רוצה כבר עכשיו לכתוב שולחן ערוך של תחיית המתים? יהיה משהו, כי גם שם יש עילוי, כתוב, הצדיקים אליהם מנוחה, גם לא לעולם הבא. זה כתוב ב... זה סוף מועד קטן, ככה נגמר את מסכת מועד קטן, שנאמר, ילכו מלכה אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. זאת אומרת, יש איזה עילוי בעולם הבא, אבל אז זה לא זמן עבודה. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. לא נדע בדיוק מה יהיה עד שיהיה, בסדר? אנחנו רק מבינים שהמצוות במצבם הנוכחי הן בטלות. בסדר? אז זה הרעיון. אז מובן שאין מקום של חובה לקיום כל המצוות, התלויות באכילה ושתייה, כאכילת מצה, פסח, קודשים, שתיית ארבע כוסות, יין, קידוש, הבדלה. זה לא נקרא שמצוות התורה הן בטלות בעצם. הכוונה, יש שלב במציאות של עילוי העולם, שכבר אתה לא קורא לו העולם הזה, אלא זה נקרא העולם הבא. בסדר? מציאות חדשה. אבל האם הגענו לשם כבר שאנחנו יכולים להגיד מצוות בטלות עכשיו? כבר הגענו למנוחה והנחלה ואין לנו צורך בזה? ברור שלא, נכון? מה? בדרך, יש לנו עוד הרבה דרך. הרבה מאוד 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 דרך. הרב פה כותב, החושך עודן הגדול הוא ורב מאוד. הוא כותב את זה לפני 100-150 שנה. ועדיין אנחנו, יש לנו עוד הרבה מדבר רוחני להפריח. בדורנו ממש, פה, בארץ. הרבה 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 מה להעיר. לא נעזוב את הדגל, ניסה ונסבול באהבה, נגלם בפועל במעשים את המחשבה הגדולה של הנשמה הישראלית, כאשר החלה האומה לעשות מאז התחילה לראות חיים כלליים שלה. כלומר, ומה זה הרב אומר לא נעזוב את הדגל? על איזה ימים הוא מדבר? הוא מדבר על ימים שאנשים זרקו את הכיפה. היה שם קרבות בלימה, פחות או יותר. אנשים עברו את הרחוב מבית המדרש, את תנועת ההשכלה, אל הקיבוצים, החולוצים, הכל הייתה תנועה של עזיבה. אז אולי נאמר על הימים האלה מצוות בטלות לעתיד לבוא, חס ושלום, הפוך. אבל אם יש קושי עכשיו לקיים מצוות, קושי יש בכל כיוון, כשרות, שבת, שמיטה עכשיו הולך להיות בלגן, אני מבטיח לכם, רציני. מתחילה עכשיו שמיטה. אז יש קשיים. למה אתה לא נותן לנו להסתובב בקניון בשבת? תן לנו לחיות. מורכב המציאות הזאת. ואם הסבל כבד יותר משכבר הימים, הלא כדאית היא המגמה לשאת בעבורה עול, הלא זה כבר יצאנו מהחוג של עמים ילדים קלי דעת. הקצים בפעולות רציניות שאין הנעתן בצידן. איננו מבוקרים בדעת ורגש אישי מלא, יודעים איך לחיות ואיך לישא במנוחת לב וחפץ כביר את עול החיים לשם מטרה גדולה, על פי שעודנה כמוסה וסופה להיגלות. כלומר, אומר פה הרב, הסבל הוא כבד יותר משכבר הימים. מה זאת אומרת? נשים הם הרי רוצים, מה שהרב כותב עליו פה זה קיים, אני חושב אפילו עוד יותר בימינו. רוצים לגזור חלקים, לקוץ הוא קרא לזה, נכון? לקוץ ענפים מנשמת האומה. לקוץ סעיפים. נגיד, תראה, אם אתה לא תתיר לאנשים לנסוע לבית כנסת בשבת, אז הם פשוט לא יגיעו לבית הכנסת. אז שיסעו בשבת, מה הבעיה? זה הרפורמים בארצות הברית. אתם יודעים כמה אנשים חיים ככה? המונים. אנחנו לא מבינים בכלל את גודל ה... אלה שעוד בכלל הולכים לבית כנסת ולא התחתנו כבר עם גויות. אתם מבינים? המונים, ממש. אני לא יודע, מספרים אדירים. וכן על זה הדרך. הזמינו אותי לחתונה. מי שחיתן שמה זה הייתה רבאית, לא שיש כזה דבר, כן? אבל ככה המכונה, רבאית רפורמית. כן? היא קידשה. קידשה. זה לא קידוש, זה מין נישואים אזרחיים כאלה, אני לא יודע מה, לא יודע. לא הלכתי, אסור ללכת חתונה כזאת, זה נקרא מסייע ידי עוברי עבירה. היה לי טאקל שם, זה היה חבר מאוד מאוד טוב שלי. אגיד לכם, רוב החברים שלי מהצבא התחתנו בחתונות דומות לכאלה. משהו לא יאמן. זאת אומרת, זה נהיה נפוץ יותר ויותר. זה לא כל כך פשוט. בסדר? אומרים, מה אנחנו צריכים? תעסק עם הרבנות, אחרי זה אם יש גירושים, יש לנו בלגן וזה. זה איזה הסכם המוני. נעשה איזה, נזמין איזה מישהי, תדבר קצת. שלום על ישראל. נו? כן. כן, פולקלור, זה פולקלור. לא כל כך פשוט. לא כל כך פשוט. יש פה חרסום גדול בהמון המון תחומים. המון תחומים, צריך להבין את הדבר הזה. אז זה נהיה יותר ויותר קשה. אז אנשים אומרים, אז אולי צריך להקל קצת, אולי תקל בגיור, תקל בחתונות. תתיר ניסויים של בני זוג מאותו מין, אולי תתיר הם פונדקאית כזאת לבני זוג מאותו מין. זה חוקים שעכשיו מנסים להעביר אותם בכנסת, זה הכל על השולחן עכשיו, אתם מבינים? ניסויים אזרחיים שהתורה היא רבנים כותבים על זה, אז אולי נתיר את זה. ניסויים אזרחיים לא כך פשוט, אתם מבינים? פתיחת כשרות, פתיחת מסעדות בשבת ולתת להם כשרות במהלך השבוע, כי הם יחליפו כלים, יחליפו תנור, אתה לא מצליח לעקוב אחרי שום דבר. לאט לאט עוד 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 להוריד, נהיה קשה. אומר הרב, לא נעזוב את הדגל, הפוך, דווקא בימים כאלה צריך יותר להתחזק. ניסה ונסבול באהבה, נגלם בפועל במעשים את המחשבה הגדולה של הנשמה הישראלית. כלומר, צריך להיות עקשן, צריך לשמור על היהדות הנאמנה. כאשר החלה האומה לעשות מאז, התחילה לראות חיים כלליים שלה. אנחנו לא משנים את הגיור, לא משנים את הכשרות, לא משנים את החיתון, לא משנים את השבת, לא משנים שום דבר. ואם הסבל כבד יותר משכבר הימים, הסדר, הנסבול, מה קרה? מה, על הנצח נאכל חרב? מה, אי אפשר קצת אירועים מעורבים, גברים ונשים, קצת זה, מה אתה כזה קיצוני ומיושן ויבש כזה, ואתה מרחיק את התורה מהחיים, והתורה היא תורת חיים, ודרכי הדרכי נועם? תשובה, כן, לנצח נאכל חרב. זה לא טוב הדברים האלה. זה רק מוביל לעוד יותר בעיות. ואם הסבל כבד יותר משכבר הימים, הלא כדאית היא המגמה לשאת בעבורה עול. המגמה היא מגמה תיקון עולם מלכות שדי, הופעת שם השם בארץ. אז זה משהו ששווה למסור את הנפש עליו. הלא זה כבר יצאנו מהחוג של עמים ילדים קלי דעת, הקצים בפעולות רציניות שאין הנעתן בצידן. יש אנשים שהם חיים בצורה כזאת שקלות דעת. מה, אבל זה ממש לא כיף, זה ממש קשה, יש אני לא מתחבר כי זה לא כיף, זה קלות דעת. אז אנחנו יצאנו כבר מהדבר הזה, אנחנו מוסרים את הנפש. יש תנועת שלום עכשיו, אתם מכירים? שלום עכשיו, אז העכשוויזם הזה, אנחנו משלמים על זה מחיר מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד יקר. כל העכשוויזם הזה על חשבון אידיאלים אלוהיים, הם הרי אסון. אנחנו בעד שלום עולמי, כתוב בנביא, וגר זאב עם כבש, ולוי עם גדי ירבט, וכיתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. בטח, אנחנו בעד שלום. שלום שאנחנו יושבים במלוא מרחב ארץ קודשנו, עם בית מקדש, ואנחנו משלימים את האומות, והם אותנו, לגלות את השם יתברך. לא שלום שאנחנו חותכים חתכים, חלקים מהגוף של עצמנו. מה, אתה עושה שלום עם השכן, שהוא יפסיק להפריע לך בלילה, אז תחתוך בשביל זה את הרגל שלך? זה לא יעלה על הדעת, נכון? זה טירוף, הדבר הזה. זה שיגעון. זה נקרא קלות דעת. זה הם קצים בפעולות רציניות שאין הנעתן בצידן. אני רוצה עכשיו, הכל מהיר, אינסטנט. שם במיקרו, מוכן תוך שנייה. אז זה לא בריא. בסדר, אז מה, נחכה עכשיו? איננו מבוקרים בדעת ורגש אישי מלא, יודעים איך לחיות, ואיך לישא במנוחת לב וחפץ כביר את עול החיים לשם מטרה גדולה, אף על פי שעודנה כמוסה, סופה להיגלות. לא תמיד אתה רואה איך הדברים הם הולכים להיפטר. מה תעשה פה עם 1.5 מיליון ערבים? יהיה בסדר, בסוף זה ייפטר. איך זה ייפטר? זה ייפטר. ייפטר. אנחנו נשב במלוא מרחב ארצנו הקדושה, ונקיים והורשתם את הארץ וישבתם בה. ואל תחתוך לי עכשיו חלקים, ארץ ישראל, תחלק אותה כמו נדלן. אז מה, זה איך... אתה שב ואל תעשה עדיף. אתה לא יודע מה לעשות, אל תעשה. אל תעשה צעדים של ילדים קטנים. שאנחנו רואים בעינינו, אנחנו כבר אוכלים את הפירות הבאושים של כל מיני מעשים נמהרים כאלה. יחד עם שאיפתנו למגמה העליונה, אתם יודעים שישבנו בגוש קטיף, לא היו מנערות ולא היו גרדים ולא היו קטיושות. היה פצמרים. פצמרים, והצבא ישב שם. לא שאני אומר שצריך לשבת בגוש קטיף בגלל ביטחון. צריך לשבת בגוש קטיף כי זה ארץ ישראל. ולא מחלקים את ארץ ישראל. אז מה תעשה עם כל הערבים שיושבים שם? גם לריבונו שלם יש חלק בהיסטוריה, אתם יודעים? וגם אם אתה לא עושה את הכל, יבוא יום, תתעורר שעה היסטורית כזאת, שיהיה לנו פתרון. גם אם כרגע אין לך פתרון, יהיה פתרון. לא אלמן ישראל, ולא אלמנה ההיסטוריה במהלכה. יחד, וגם, אגב, יש פתרונות, פתרונות, אני יכול למנות לכם אותה, אבל הם שייכים לפעמים לתקופות שעם ישראל הוא קצת נמצא במצב רוחני יותר שלם. אז זאת אומרת, זה לא שאין פתרונות, יש פתרונות, הם שייכים לקומה יותר מהירה, יותר גדולה. אז בינתיים, שב ואל תעשה עדיף. אתה לא יודע לרפא את החולה, אז אל תרפא, כי אתה יכול להרוג אותו אם אתה נתעסק איתו ואתה לא יודע מה לעשות. צריך זהירות. לא לוותר, לא על ארץ ישראל, לא על חלקים מהתורה, לא על חלקים מהמצוות וההלכות. לא קוצצים כלום. יחד עם שאיפתנו למגמה העליונה, ולהחזיק לעומתה את היסוד המעשי, אם ייקשה כוחנו במסע המעשי המחכה למילוי כוח בהיגלות בו, ועל ידו האור אידיאלי הגדול, יהיה במשך הזמנים כבד יותר מדי בפני כישלונה של האומה, נטור לנו עצות נכונות על פי רוחה של נשמת האומה עצמה, על פי דרכה של תורה במילואה, להקל את המעמסה בסגנון כזה שלא יחדה לציור הרוחני מפעולות שאיפתו גם רגע בגלל ההקלה המוכרחת. כלומר, אומר פה הרב ככה, יש פעמים בהיסטוריה, יש פה תנ"ך אולי? למישהו? שאתה בא ואתה עושה איזושהי קולה. יש, תודה רבה, ברוך תהיה מכל העמים. יש קולות בחיים, שאתה אומר, טוב, הוראת שעה, יש קולות, צריך להקל. אבל גם בתוך הקולה הזאת, זה לא שאתה קוצץ חלק מהתורה, אתה משאיר בתוך הקולה הזאת את כל רוחה של נשמת האומה עצמה על פי דרכה של תורה במילואה. ומה אני מתכוון? זה לא רפורמיות שאתה בא וקוצץ חלקים מהגוף החי, אלא כמו שלמשל כתוב בספר דברים תתוותת, כתוב כתוב ככה לגבי אחיך האביון, כתוב כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו ואהבת תעוויתנו די מחסורו אשר יחסר לו. ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך, עינך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך אל אדוני והיה בך חטא. נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך ותתחה לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך ובכל משלח ידיך. כלומר, מה אומרת פה התורה? תיזהר לא להלוות לאחיך האביון בגלל שעוד שנייה שנת השמיטה. אתה אומר, עוד חצי שנה שמיטה, יש שמיטה כספים, אני עכשיו ילווה לו, הוא לא יחזיר לי, אופ, אני מאבד את הכסף שלי. אז שלא יהיה, פן יהיה דבר עם לברוכה בליעל, לאמור קרבה שנת השבע. טוב, אבל מה קרה? בפועל, אנשים לא ילוו. הפסיקו להלוות. הלל הזקן ראה את זה ותיקן פרוסבול. מה זה פרוסבול? זה תקנה כזאת שקשורה איכשהו שהחוב הוא מול בית דין, ובעצם השמיטה היא לא משמטת את החוב. כלומר, הוא עשה מין כביש עוקף כזה. אתם מבינים? איך זה נקרא פה בלשון הרב? זה נקרא נקרא מה? נקרא הקלה. בסדר? בגלל מה? מפני כישלונה של האומה. נטור לנו עצות נכונות על פי רוחה של נשמת האומה, על פי דרכה של תורה במילואה. להקל על את המאמסה בסגנון כזה, שלא יחדה לציור הרוחני מפעולות שאיפתו גם רגע בגלל ההקלה המוכרחת. ואנחנו לא מבטרים על האידיאל הזה. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים שאנשים יפסיקו להלוות. תיקן, מה שתיקן. מדובר פה על ילד הזקן, זה לא איזה צוציק רוחני. ברור? זה ענק הדורות. לא, זה נקודה חשובה. זה נקודה חשובה. זה נקודה חשובה. למשל, היתר מחירה. היתר מחירה לגבי השמיטה. זה גם איזה סוג כזה של מורכבות. אתה סומך על זה שכשהשמיטה נוהגת מדאורייתא בארץ, בסוריה, זאת אומרת, חלקים שהרחבנו, היא נוהגת מדרבנן, ושם אפשר למכור אדמה לגוי, אז בגלל זה, גם כששמיטה נוהגת פה מדרבנן, יש מחירה לגוי, באופן זמני, ואז פוקעת קדושת השביעית מהפירות. וזה מאפשר לחקלאים לעבוד, ולמכור את הפירות, וכל זה בצורה, כל עוד רק השמיטה היא מדרבנן, ומצד יישוב הארץ. אז זה סוג כזה של מה? של הקלה. אבל היא לא עוקרת את הרעיון של מחירה לגוי, כי לא תכונם, לפי הרבה מאוד פוסקים, זה שאתה מוכר לו קרקע לצמיתות. פה אתה מוכר לו בצורה זמנית. וזה כשאין לו קרקע, אין לו כבר קרקע. אם יש לו כבר קרקע, יש פוסקים שאומרים שאין לו תכנם. זאת אומרת, אתה לא עוקר שום דבר, ואתה עושה את זה בצורה זמנית. יש מושג כזה. אבל הרעיון של הלקוץ חלקים מהתורה זה להגיד, זה התורה, אנחנו לא יכולים לקיים אותה. לא יכולים לקיים אותה בארץ. אי אפשר. זה הרעיון. אז בגלל זה נוותר על המצווה הזאת. את זה אי אפשר לקיים. זה כבר, זה כמו, סבתא שלי הייתה סורגת לי סוודרים, שמשלח לה רפואה שלמה מן השמיים. אז סוודר, אז היא הייתה עושה סוודר, כמה חודשים לקח לה לעשות לי סוודר. הרבה סוודרים היא עשתה לי, סרגה לי. אז סוודר, אז לפעמים פשוט מתנתקות עיניים. יש איזה, נקרא הצמר באמצע איפשהו, ואז מתחיל פתאום לגדול חור כזה, וזהו. זה הסוף שלו. גם אם אתה מתקן את זה, זה קשה מאוד. לפעמים זה בקצה. פה בשרבול, שער יחשו לסדר, תופרים, סדרים וכו'. לפעמים, ברגע שהעיניים הן מתחילות לרוץ, נגמר. זה הרעיון של הרפורמיות. אתה מתחיל לפרום את כל העיניים. כבר זה גדל, החור גדל, 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 עד שיש יותר חור מסוודר. כבר אין סוודר. כבר המרחק בין זה ובין נצרות, או בין חילונות, צריך לא יודע מה, לא גדול בכלל. אתם יודעים, רב אבינר פעם סיפר סיפור, וזה אחד שהיה בבסיס צבאי, מישהו סיפר לו. אז הוא היה בבית כנסת שם בשבת, בא איזה אחד, נתן דרשה על יוסף, הצדיק וזה, אז הוא ניגש אליו אחרי דרשה, אמר לו, תשמע, יפה מאוד, יישר כוח. איפה הרב למד? אמר לו, אני לא רב, אני כומר. אומר, מה? כן, אומר, אני כומר, יש פה מחסור של רבנים צבאיים ורבנים רפורמים בצבא, אז אני ממלא כמה תפקידים, גם רב, גם כומר, גם רב רפורמי. זה כאילו, זה כבר הולך ביחד. הבנתם? הבנתם. כשפוגמים את הרעיון, כשמתרחקים על ידי השיקוע בקטנות החיים הרגילים, מרוממות המחשבות העליונות, שהן מחוללות את המעשים הגדולים ושהן גנוזות בתוכם בגניזה אלוהית עצומה, ממילא הולכים המעשים ונפגמים. נקרא עוד קצת ויסביר. ערכם משתפל והדרם הולך ומועם עד שהם מתגלים בצורה קצופה מעוררת קפידה, קפידה ושיממון תחת שהעוז והדר הוא לבושם הטבעי להם. עוד פעם, כשפוגמים את הרעיון, הרעיון הרוחני שיושב ביסוד כל המעשים, כשמתרחקים על ידי השיקוע בקטנות החיים הרגילים, מרוממות המחשבות העליונות, שהן מחוללות את המעשים הגדולים, זה לימודי האמונה, ושהן גנוזות בתוכם בגניזה אלוהית עצומה, ממילא הולכים המעשים ונפגמים. כלומר, ברגע שלא עוסקים בלימוד אמונה, בלימוד עמקני של יסודות היהדות ושל התורה, פנימיות התורה, אז אלא מה, לומדים רק הלכה, אז המעשים הולכים ונפגמים. למה? ערכם משתפל והדרם הולך ומועם. זה נהפך להיות מצוות אנשים מלומדה. אתם יודעים מה זה מצוות אנשים מלומדה? אדם מקיים כי אבא שלו קיים. הוא לא מבין את הערך של זה, זה סתם מכביד לו על החיים, זה לא נראה לו בכלל רלוונטי לחיים. במקרה הטוב הוא מקיים, במקרה הפחות טוב הוא אומר, די, מה אני פה בבית כלא? אני עושה פה כל מיני דברים, זה עושה איזושהי משמעות. אז המעשים נפגמים, ערכם משתפל והדרם הולך ומועם, עד שמתגלים בצורה קצופה, המעוררת קפידה ושיממון. תן לנו לנסוע תחבורה ציבורית בשבת. מה אתה חונק לנו את החיים? או ששיממון זה, אומרים, תשמע, התורה, אתה אוהב את זה, אבל באמת, אני חושב שאין בזה, לא מוצא בשום דבר. ככה יש, אמרתי שבוע שעבר עם איזה חייל ביישוב, יש לנו שמירות עם חיילים. אמר לי, תראה, אני לא מוצא בזה שום דבר. לא, זה לא מעניין אותי בכלל. זה נראה לו כזה שיממון, ריק, ריק מתוכן. זה כזה, זה עסף של מצוות יבשות כזה, זה לא... תחת שהעוז והדר הוא לבושם הטבעי להם, ומעשים אלוהים שהם גונזים בתוכם אידיאלים, מיליארדי אידיאלים בכל מצווה, יש כאלה רעיונות עמוקים, זה עולם כל כך מאיר. אז למה זה קורה? כי לא לומדים אמונה. הרב קוק בהמון מקומות הוא צועק ללמוד אמונה, וכל גדולי ישראל, הרמח"ל כותב, וחובות הלבבות, וכשהמעשים נפגמים, לעומת זה הולך הרעיון ומתרחק, עד שהוא נהפך למין מחשבה קלושה, המעוררת גם היא בוז מכל איש מעשה, מצד מרחקה מן החיים, ומצד רפיון כוחה לפעול עליהם. זאת אומרת, עכשיו זה תהליך הפוך. כשהמעשים הם נפגמים, עושים אותם בלי חשק, בצורה כזאת ריקנית, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב כבר לא עושים אותם, עושים אותם בצורה מעוותת, באמרציות. לעומת זה הולך הרעיון ומתרחק. כלומר, אם המעשים לא מדויקים, לא מופיעים בצורה מהירה או בהירה ומדויקת, אז גם הרעיון הוא הולך ונהיה כזה אוורירי, לא ברור, עד שהוא נהפך למין מחשבה קלושה כזאת. זה לא, לא יודע, זה לא מהיר את החיים, זה לא רלוונטי לחיים. זה המעוררת גם היא בוז מכל איש מעשה, מצד מרחקה מן החיים, מצד רפיון כוחה לפעול עליהם. אי אפשר ככה לנהל מדינה עם הספרים, אתם תקועים פה כל היום, יושבים עם ספרים ישנים כאלה, ולומדים דברים מוזרים כאלה, שהכותרת לכולם זה חוסר הרלוונטיות אל החיים. ככה אנשים מסתכלים. כל זה בא למה? כי לא, כשפוגמים את הרעיון, כשלא עוסקים בלימוד אמונה בבהירות, בעמקות, במתיקות, מכל מיני סיבות. הדור שלנו, זאת היא המחלה המרכזית שלו. זה לא דור של יצר הרע. הרב כותב את זה באין ספור מקומות. המון, המון מקומות יש. זה לא דור של רגליים עצות לרע. פעם מישהו היה, הוא כופר, הוא היה מושחת מכף רגל והראש. היום, אדם שהוא כופר, הרבה פעמים הוא אידיאליסט בדברים שהוא מאמין בו. מה הם? הוא יכול למסור על זה את הנפש. יש לו מסירות נפש. אז זה לא בגלל התאווה לחיים נהנתניים, אדוניסטים כאלה. אלא בגלל זה, איך אומר הרב במאמר הדור? המחלה של הדור היא בראש פסגת המחשבה. זאת אומרת, בלימודי האמונה היותר פנימיים, בדעת אלוהים, בבירורים היותר עמוקים של היהדות, שמה יש נוצרה פגימה. המעשים נהיו מעשים ריקים, ריקים מתוכן, ולאט לאט גם אותם עזבו. והתיקון לכל הדבר הזה זה העיסוק באמונה בצורה מאוד עמוקה, מאוד בהירה. ממש ללמוד עד שלכל יהודי מאמין תהיה משנה סדורה, מהירה, מתוקה, מחיה. עד שכל המצוות הם יאירו לנו באור בהיר, באור ערב, באור מתוק, כל המעשים, כל הרעיונות. ממילא זה לא יעורר אנטגוניזם כזה, לא יתראה בתור כפייה דתית המצוות, יתראה בתור בצורה קצופה, מעוררת קפידה ושיממון, אלא בצורה של מושכני אחריך נרוצה. בוא תלמד אותי מה זה אהבת השם, מה זה יראת השם, כמה אוצר חוכמה יש אצל מחזיקי הדת וכו'. אתם מבינים? התיקון להכל זה לאחוז באמונה בצורה לא חיצונית, אלא בצורה פנימית, חיה, תשובה מאהבה, רעננות של לימוד, עיסוק בתכנים גבוהים. בעזרת השם, עוד נעמיק בזה קצת שיעור הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.